פרק נ"א בתהילים, אז למרות שמוזכר בתחילת הפרק שדוד המלך מדבר על עצמו בעניין של חרטה וכפרה, כאילו על חטא של עצמו, אבל ידוע בהרבה ספרי תהילים וגם בהרבה פרקי תהילים, גם בפרק הזה, שבעצם דוד המלך שימש כפה לכל אדם באשר הוא, שיש לו איזושהי נקודה שצריך לתקן ולחפר ולפעול בעצמו, אז זה הפרק שמבטא את העניין כפה לכל אחד ואחד. פרק נ"א, פסוק הראשון, למנצח מזמור לדוד. כפי שאת הפתיח הזה אנחנו מכירים כבר מפרקים רבים. בבוא אליו נתן הנביא, כאשר בא אל בת שבע. זה מה שמסופר בספר שמואל ב', פרק י' ב', פרק י' א', מסופר כל הסיפור הזה של אוריה החיתי ובת שבע, ואחר כך כשנתן הנביא מגיע אליו עם המשל הידוע של הכבשת הרש. אז באותו זמן דוד המלך מבטא את הביטוי של החרטה שלו. זאת אומרת ככה, פסוק ג', חונני אלוהים כחסדך, כרוב רחמך מחה פשעי. חונני, הכוונה היא, פונה לקדוש ברוך הוא, שנוצא למצוא חן בעיניך, תנהג איתי לפנים משורת הדין, כמו שאתה מיטיב עם אלה שהם חוסים בך ובוטחים בך, אז כרוב רחמך, רוב רחמך הכוונה היא, מידת הרחמים המרובים, הבלתי מוגבלים, העליונים, שזה יביא את הכפרה של הפשע באופן מלא. פסוק ד', כשאדם מבין, כפי שמבואר, שהחטא גורם ירידה לנשמה שלו, ובעצם הרחמנות בחטא היא על הנשמה שלו, כי הוא ראית הנשמה שלו למטה. כמו שנאמר, וישוב אל הוויה וירחמיהו, מבואר בתניא, שהוא מרחם על הנשמה שלו, על שם חלק אלוקה ממעל שנמצאת בו. אז כשאדם מבין את גודל הרחמנות על הנשמה שלו, אז הוא מעורר את הקרוב רחמך מחי פשעי, כמו שמובר בתניה העניין הזה. פסוק ד', הרב כבסייני מעווני ומחטאתי טהרני. הרב זה מלשון הרבה, דהיינו את הרבה לנקות אותי, הוא מדמה את החטא ללכלוך ואת החטא לתומה, וכמו שיש תהליך של ניקיון של בגד או של גוף, שזה עניין של כיבוס. אז אומר, הרב כבסייני, דיינו הרבה, הרבה תכבס אותי, הרבה תנקה אותי מהאבון שלי, תטהר אותי מהחטאים שנדבקו בי. כל התוארים והתיאורים של טהרה, מטומאה לטהרה, הם מושגים שמרומזים כאן בפסוק הזה. פסוק ה', כבשעי אני עדה, וחטאתי נגדי תמיד. בפשט הדבר הוא אומר, אני מכיר את החטא שלי, אני מתוודע על החטא שלי, ותמיד אני מערר בו, תמיד אני מתחרט עליו. זה הפשט של פשוט של המילים. ידוע מה שמופיע בעניין הזה בעריכות בתניה, אדמו"ר הזקן מסביר, מה זה וחטאתי נגדי תמיד? שאדם בנפש יש הרבה דרגות. אז אדם שהתחרט וחזר בתשובה על חטא, ולכאורה הוא כבר תיקן את זה. אבל ברגע שהוא מתעלה לדרגה יותר גבוהה, אז התיקון שהיה בחטא שלו אתמול, היום הכל מתעורר מחדש. עכשיו ביחס לדרגה יותר גבוהה, אז הוא צריך מחדש להתחרט על זה. זה נקרא חטאתי נגדי תמיד. אבל ביחד עם זה, הדגש הוא על המילה נגדי. נגדי זה מלשון מרחוק. כמו זה כן אומר, שאם אדם כל הזמן יחווה את החטא שלו בצורה מאוד מאוד חזקה, אז זה יגרום לו חוסר של שמחה בחיים, הוא כל הזמן ירגיש במצב מאוד ירוד, ויהודי חייב להיות בשמחה כל הזמן. אז מרחוק צריך כל הזמן לדעת שעדיין יש איזו עננה שכל הזמן הוא צריך לחזור ולתקן ולהיטיב. אבל ביחד עם זה, כפי שהוא יגיד גם בהמשך המזמור, שצריך להיות ביחד עם זה ששון ושמחה. פסוק ו', לך לבדך חטאתי, והרע בעיניך עשיתי, למען תצדק בדובריך, תזכה בשופטיך. דהיינו, החטא מקבל עוצמה כשאני מבין שלך לבדך חטאתי. אני מבין שהחטא הוא לך, הקדוש ברוך הוא, אז העוצמה של החטא הוא הרבה יותר עוצמתי. הרע בעיניך עשיתי, עשיתי דבר שהוא רע בעיניך. אז הוא אומר, אני מתוודא, אני אומר שאתה צודק למען תצדק בדבריך. כל מה שאתה עושה, כל האיסורים חלילה שהקדוש ברוך הוא גובר על האדם, הוא אומר הכל צודק, והמשפט שלך הוא משפט זכאי, והכל אמת, ובכל זאת הוא מבקש שהקדוש ברוך הוא יצלח לו וימחה לו. פסוק זין בא לתאר, לחזק, שבעצם כמה קשה לבן אדם להיות באופן מוחלט, מרומם לגמרי, מכל עניין של חטא, כי כל ההוויה שלו, מלכתחילה הוא רוצה להגיד, כמו שיש לך את הפסוק שאומר, כי יצר לב האדם רע מנעוריו. אז הוא אומר את זה כאן בביטוי עוד יותר עוצמתי, הוא אומר ככה, הן בהבון חוללתי, ובחטא יחמתני אמי. הוא אומר, אני נולדתי בהבון, דהיינו, האדם בתחילת היצירה שלו, בתחילת המהות שלו, כבר כזו הוא שותל בו את היצר הרע. הוא אומר, גם העיבור, יחמתני אמי, יחמתני, הכוונה היא היחום, העיבור, שהתחיל היצירה שלו אצל אמו, כשהיא נהייתה בהיריון אמו, אז הוא אומר, בחטא יחמתני אמי, הבן אדם, מתחילת היצירה שלו, שתול בו כבר היכולת הזו לעבור לרצון השם. ועל זה הוא מבקש, כאילו בצד אחד, המצב שלו הוא מאוד ירוד, וכאילו לא באשמתו, אבל ביחד עם זה, הוא מכיר בה, אבון ובחט, והוא מבקש להתרומם מזה. פסוק ח' אין אמת חפצת בטוחות, ובסתום חוכמה תודיעיני. הוא אבו אומר, אתה, אני בוטח בך, אין אמת, אני בוטח בך, מציר ובוטח ומאמין שאתה תסלח לי. ואתה הרי רוצה שבקליות, תוחות הכוונה היא בקליות, בקליות של האדם, בתוך תוכו, הכליות הרי מכונות, הכליות יועצות, הם נותנים לאדם את ההכרה בדברים, הרי בתוך הכליות אתה הרי רוצה שהאמת ישכון שם. האמת ישכון שם, אז זה יוביל את האדם לדרך של תשובה. ובסתום חוכמה תודיעיני. בסתום יש לו כמה מובנים. או בחלקים הסתומים והפנימיים בנפש, בגוף, כמו הכליות, הלב, שם אתה, הקדוש ברוך הוא מביא לי את החוכמה, מביא לי את ההכרה שאני ארצה לחזור אליך. יש לזה גם משמעות שהקדוש ברוך הוא מודיע את האדם בחוכמה. דהיינו, הקדוש ברוך הוא מביא לאדם הערות של רצון לחזור בתשובה, וזה בסתום, זה בצורה נפלאה ונסתרת ובלתי ידועה. פתאום התעורר אצל הבן אדם התעוררות של תשובה, זה, הוא קיבל כרגע ידיעה אלוקית, קיבל הערה אלוקית, זה בסתום. באופן נפלא ביותר, הקדוש ברוך הוא בדרך נעלמה מעורר את האדם. פסוק ת' תחתני באזוב ואתאר, תחבסני ומשל לגלבין. כמו שאדם שהוא נטמע בתמי מת, יש תהליך איך מתארים את האדם שנטמע בתמי מת, מזים עליו מהמים שיש בו את האפר של הפרה האדומה, ושם משתמשים באזוב. אזוב זה מה שנקרא בשפה שלנו היום כמו ננה, משתמשים באזוב שטובלים אותו בתוך המים הללו ומזים על האדם, וזה מה שמביא לו טהרה. אז הוא משווה את המצב שלו של החטא כמו המצב של התממת, ואומר תחתני, לחטא זה כמו לנקות, לתאר, תתאר אותי מהתומה הזו באזוב, תחפסני, שוב כמו שהוא אמר קודם בפסוק ד', חפסני מאבוני, הוא שוב משתמש בביטוי שכמו כיבוס וניקוי של בגד או של גוף, ומשל לגלבין, כי הלובן זה בגד נקי, הבגד המוכתם הוא הבגד המלוכלך. זאת אומרת שתעשה אותי לבן, אני אהיה יותר לבן משלג אפילו. אין לי שנהיה לגמרי טהור ונקי שלא יישאר שום רושם מהעניין הבלתי רצוי. פסוק י' תשמיעני ססון ושמחה. תגן לה עצמו דיקיתה. הוא אומר, תשמיע לי בשורה טובה. מה הבשורה הטובה שאני מבקש תשמיע לי? תגיד לי מילה אחת, סלחתי. ואז יהיה לי ססון ושמחה. או שאם תסלח לי, הרי יהיה לי מזה ססון ושמחה. היינו אך, ככה או ככה, אני מבקש ממך שתסלח לי. ואותם עצמות, כאילו בדרך משל, כאילו כביכול הקדוש ברוך הוא שבר לו את העצמות, מצער, מהאיסורים, העצמות שלו נשברו, עצמות דיקית. אז העצמות הללו שדיקית, ששברת, תגן לה, שעכשיו העצמות האלה ישמחו, דהיינו, תרפא אותי, תרומם אותי, תתקן אותי, שהעצמות יוכלו מחדש להיות בגיל ובשמחה. פסוק י' א', אסתר פניך מחטאי וכל עוונותיי מחה. תתעלם מהחטאים שלי, כאילו הם לא קיימים, דיינו, תנקר אותם לגמרי, תמחוק את כולם, שלא יישאר מהם שום רושם. פסוק י"ב, לב טהור ברא לי אלוהים ורוח נכון חדש בקרבי. עכשיו הוא מבקש על ההמשך, אחרי שהחטאים יתנקו, אז הוא מבקש שמכאן הוא לאבא, שהקדוש ברוך הוא יסייע בידו, שהוא לא ייפול עוד הפעם, שהוא לא יוסיף לחטוא, יהיה לו לב טהור. רוח נכון, הכוונה היא שיהיה לו רוח נכונה, רוח נאמנה, רוח בקרבו שתתחדש, שירצה להוביל אותו רק לדרך הנכונה. או רוח נכון מלשון כאן, כאן זה כמו בסיס, שהרוח הטובה גם תהיה נכונה וגם תהיה עם בסיס איתן, שישמור עליו להיות בדרך השם ולא חלילה ייפול. פסוק י"ג, אל תשליחני מלפניך, ורוח קודשך אל תיקח ממני. היינו, תשמור עליי, תעזור לי. רוח קודשך, בפשט, זה פסוק י"ב, הוא דיבר על רוח נכון. פסוק י"ג, הוא אומר רוח קודשך. כי פסוק י"ב, הוא דיבר על הרוח שלו. שכתבר, הוא ייתן לו בליבו רוח נכונה. שם הוא מבקש, אתה הקדוש ברוך הוא, אתה תחשוב עליי, אתה תשגיח עליי בהשגחה גלויה. אז הרוח האלוקית לעומת הרוח של האדם נקראת רוח קודשך. לעומת מה שקודם הוא דיבר על רוח נכון. הפסוק הזה אנחנו מכירים, אומרים את זה בימים נוראים או בהרבה בתעניות, בפתיחת הארון. הבקשה היא כאן בעצם שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו לא אף דווקא משמעות רוח קודשך, רוח הקודש במובן המוכר, אלא שיהיה לנו רגישות לדבר שבקדושה, שיהיה אכפת לנו משהו אלוקי. רוח קודשך אל תיקח ממנו, אל תיקח מאיתנו את הקשר, את השייכות למשהו אמיתי ואלוקי. פסוק י"ד, אשיבה לי ססון אישך ורוח נדיבה תשמחני. על די המחילה שהקדוש ברוך הוא ימחה לו, אז הוא ירגיש מחדש מקרוב לקדוש ברוך הוא, ואז במילא יהיה לו כמובן ססון, יהיה לו שמחה מהישועה האלוקית. ורוח נדיבה תשמחני, יש כמה משמעויות למושג הזה רוח נדיבה. הפשט הפשוט שאני אהיה כזה טוב, אני גם טוב לבריות, אני אהיה נדיב לאחרים. כי אדם שהוא בחוסר שמחה, אז מטבע הדברים הוא גם סגור, גם פחות מתייחס לסביבה. אדם שהוא מתמלא בשמחה ובססון, אז הוא רוח נדיבה, אז הוא יותר נדיב לסביבה. הרמב״ם בהלכות תשובה מסביר, מה זה רוח נדיבה תשמחני? שאתה, כזאת יכולת, תן לי רוח נדיבה, שהרוח שלי תהיה נדיבה לעשות את הרצון שלך, ושהחטאים שלי לא יבלבלו אותי ולא יפילו אותי עוד הפעם. בתניה, בפרק ממתת, אדמו"ר הזקן מביא, מה זה רוח נדיבה? רוח נדיבה זה התאמצות ורצון להתקרב לקדוש ברוך הוא למעלה מטעם ודעת. להיות בנדיבות, זאת אומרת, התמסרות מוחלטת. אז שהקדוש ברוך הוא, שיהודי מתבונן, שהקדוש ברוך הוא מצידו, עושה לנו קרבה עצומה למעלה מטעם ודעת, יש שם את המשל הידוע על המלך הגדול שיורד למטה ומרומם את האדם מהשפטות, אז זה מעורר אצל האדם רוח נדיבה, הוא גם מתנדב ויגיד, אני מוכן להתמסר עליך מעל ומעבר. ואז הוא אומר, פסוק תתוו, הלמדה פושעים דרכיך, וחטאים אליך ישובו. אני אלמד אחרים גם כן, איך לשוב בתשובה, איך לשוב לדרך השם, את החוטים שיחזרו ויעשו את הטוב. פסוק תזיין, כשהוא מתייחס, בפשט, הרי היה את הסיפור שאוריה נהרג, אחר כך הסיפורים בת שבע, יש לו לאוריה, יש מה שנקרא גואל אדם. אז גם אם אדם חוזר בתשובה, אז הוא מנקה את זה כלפי שמיה. אבל בידים של מטה או אנשים פה למטה לא יכולים להתייחס לתשובה של האדם. אז זה מבקש בפסוק תזיין, הצילני מדמים, אלוהים אלוהי תשועתי, תרנן לשוני צדקתך. תציל אותי מדמים, מהדם של גואל אדם. ואתה הקדוש ברוך הוא שמושיע אותי, תושיע אותי מאלה שרודפים אותי, ותגרום לכך שהלשון שלי תוכל כל הזמן לרנן ולשמוח ביושר ובטוב שאתה עושה עבורי. פסוק י"ז, אדוני שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. פשט הפשוט, אני מבקש ממך, אתה האדון שלי, אני העבד שלך, אני מבקש ממך, תן לי את הכוח לפתוח את השפתיים שאני יכול לספר את הנפלאות שלך. תן לי פתחון פה בכלל, שאדם מגיע למצב שהוא מתרומם, יש לו פתחון פה, הוא לא נפול. ושאני אוכל לספר תמיד את הנפלאות שאתה עושה עבורי. אנחנו מכירים את הפסוק הזה כפתיח לתפילת 18. תפילת 18 משמעות אותי שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו פתחון פה, שהתפילה שאנחנו מתפללים שתהיה, שהדברים יאמרו בצורה נכונה ובצורה טובה והבקשות שלנו יתקבלו. יש יתרה מכך שאומרים, שפתי תפתח, אני אומר בכלל את המילים שלך. הדבר דומה כמו תורה, שאדם אומר דברי תורה, הוא אומר דבר השם, הוא לא אומר דברים שלו. כאן יש בקשה שגם התפילה שלי תהיה תפילה שלך, שאתה תפתח לי את הפה וזה יהיה מצדך. על שיח הקדוש אומר כאן שהדבר הזה מרמז, כידוע היה סיפור בגמרא על רבי חייא ובניו שהם התפללו, הם פעלו הורדת גשמים בצורה נפלאה והתפילה שלהם הייתה במעלה עצומה, וכאן זה מרמז שפתי תפתח בתפילה כמו תפילת רבי חייא ובניו. זאת אומרת, מדובר כאן בבקשה שהתפילה שלו תהיה בצורה נפלאה ביותר. ואז יש את סיום הפרק, את הפסוקים האחרונים, פסוק י"ח: כי לא תחפות זבח ותינה, עולה לא תרצה. אמרנו במזמור הקודם, זבח ומנחה לא חפצת, קראנו במזמור הקודם. גם פה הוא אומר, הרי אתה לא רוצה את הקורבן, אתה רוצה את הלב, אז אתה לא רוצה את הפרים שנביא. מה אתה כן רוצה? אז אומר פסוק י"ט: זבחי אלוהים רוח נשברה, לב נשבר ונדקה, אלוהים לא תבזה. כשאדם שובר את הרוח שלו, כשאדם מצטער ומתחרט על החטאים שלו, זה הקורבן, זה הקורבן שהקדוש ברוך הוא רוצה, והקדוש ברוך הוא לא דוחה כשאדם הוא לב נשבר ונדקה. מעניין שכל המזמור הזה הוא לא מזכיר שם הוויה אפילו פעם אחת. יש כאן שם אלוקים כל הזמן. כל הקורבנות בתורה תמיד כתוב ריח ניחוח להוויה, שם הוויה. שם הוויה זה שם של רחמים. כשמאיר הרחמים, אתה מביא קורבן בהמה וזה פותר אותך מהכל. אבל כשאתה חוטא, אתה צריך שגם בידת הדין לא תרצה להפריע לך חלילה. אתה רוצה להביא זבחי אלוקים. אתה רוצה שגם שם אלוקים יסכים עם החרטה שלך. של שם אלוקים לא מספיק להביא בהמה. של שם אלוקים יסכים איתך, אתה צריך להביא רוח נשברה. אתה תביא את הלב נשבר שלך, זה יהיה זבחי אלוקים. זה הזבח שגם מידת הדין תבטל את ההתייחסות לעונש של האדם. מסיים את התפילה עם תפילה כללית, בקשה כללית לישועה של עם ישראל ולבניין בית המקדש ולבניין ירושלים. פסוק חף: היטיבה ברצונך את ציון, תבנה חומות ירושלים. כשהקדוש ברוך הוא היטיב עם ירושלים, יש אומרים שהרמז כאן הוא לבניין ירושלים על ידי דוד ושלמה, או שזה מרמז אפילו על ידי אלה שעלו מגלות ובאו לבנות את בית המקדש השני. הרי זה, יש כאן גם תפילות על העתיד, כשהקדוש ברוך הוא יבנה את ירושלים, זה בקשה בפרט, כל התפילה כאן הייתה על הפרט, כולל את הכלל. ואז מה יהיה כשיהיה בית המקדש? הרי כולם יהיו צדיקים, כל יהיה בסדר. אז נוכל להחזיר ולהביא קורבנות, לא לב נשבר ונתגה, אז נוכל להביא ממש קורבנות. זה הפסוק המסיים. אז תחפות זבחי צדק, עולה וחליל, אז יעלו על מזבחך פרים. עד שירושלים תהיה בנויה, אז הקדוש ברוך הוא באהבה יקבל את הזבחים, את העולות, כי מדובר לא בכאלה שצריכים לב נשבר. אז יביאו פרים, פרים זה אומר הבהמות הכי משובחות והכי גדולות, והכל יתקבל לרצון בעזרת השם מלמעלה.